שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף ט' במסכת חגיגה. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות. היום הנושא זה באיזה יום מקריבים שלמי חגיגה. יש לנו משנה אחת ונחלק אותה לשניים, ובהתאם לזה נחלק גם את השיעור לשני חלקים. אז החלק הראשון זה באיזה יום מקריבים. כמו שלמדנו אתמול, את שלמי חגיגה מקריבים רק ביום אחד מהחג, ואומרת המשנה שהכי טוב זה בחג הראשון, ביום טוב. מי שלא עשה ביום הראשון, אז הוא עושה באחד מהימים הבאים, כולל בשמיני עצרת. עד כאן החצי הראשון של המשנה, ועכשיו את הגמרא לגבי זה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה מה המקור לזה שאפשר להשלים את שלמי חגיגה גם בשמיני עצרת. הרי שמיני עצרת כידוע זה רגל בפני עצמו, זה לא המשך ישיר לסוכות, לא יושבים בסוכה, אין ארבע מינים, יש קורבנות אחרים מסוכות, אז מה פתאום אפשר להשלים את זה בשמיני עצרת? אז צריך לזה מקור, והגמרא מביאה שני מקורות. מקור אחד זה של רבי יוחנן, מקור שני זה מברייתא. נאמר אותם קודם מהר ואז נעבור עליהם אחד אחד. אז המקור של רבי יוחנן זה גזרה שווה מהיום השביעי של פסח, כמו ששם אפשר להשלים, גם בשמיני עצרת אפשר להשלים. המקור בברייתא זה שבפסוק לגבי חגיגה כתוב שמקריבים בחודש השביעי, ומכאן לומדים שמקריבים בכל החגים של החודש השביעי גם בשמיני עצרת. אלה המקורות בקצרה, עכשיו נעבור להם עוד פעם אחד אחד. אז כאמור, המקור של רבי יוחנן זה גזרה שווה מהיום השביעי של פסח, שגם הוא נקרא עצרת. כמו שכתוב לגבי פסח, וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך בדברים תזיין, אז כמו שביום השביעי של פסח, כמובן שאפשר להשלים את שלמי חגיגה, כי זה חלק מפסח, אז אותו דבר גם בשמיני עצרת של סוכות, גם כן אפשר להשלים את שלמי חגיגה. זה המקור של רבי יוחנן, ובסוגריים יש כאן הערה חשובה, וזה שיש לנו כלל לגבי גזרות שוות, שאם יש להם פירחה, עוד שני נסביר מה זה פירחה מתוך הדוגמה, בכל אופן אם יש להם פירחה, אז אפשר לדחות אותם, אלא אם כן לומדים אותם ממילה שהיא מיותרת, או בלשון הגמרא שהיא מופנה, כלומר פנויה לדרשה. אם היא מיותרת, אז הגזרה שווה היא חזקה מספיק, ואפילו אם יש פירחה, הגזרה שווה מחזיקה מעמד. ואומרת הגמרא שזה בדיוק המקרה במקרה שלנו. כלומר, שמצד אחד על הגזרה שווה הזאת באמת יש פירחה, אבל מצד שני, למרות שיש פירחה, עדיין זה מחזיק מעמד, כי המילה שממנה לומדים, המילה עצרת, היא באמת מופנה, היא מיותרת, ולכן למרות שיש פירחה, עדיין הגזרה שווה טובה. זה באופן כללי. עכשיו, בואו נבין מה הפירחה ולמה המילה עצרת מיותרת. אז הפירחה זה בעצם מה שאמרנו כבר מקודם, שיש הבדל בין שמיני עצרת לבין היום השביעי של פסח. היום השביעי של פסח זה המשך ישיר של פסח, עם הדינים של פסח, עם הקורבנות של פסח. לעומת זאת, שמיני עצרת בדינים שלו, בקורבנות שלו, זה לא המשך של סוכות. אז יכולת לומר, אתה לא יכול ללמוד מיום השביעי של פסח ליום השמיני של סוכות. זה שני דברים שונים. זאת הפירחה, אבל כאמור, בכל זאת כן אפשר ללמוד, כי המילה עצרת לגבי פסח מיותרת, כלומר מופנה לדרשה. ולמה היא מיותרת? כי כתוב שם בפסוק, וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך, לא תעשה מלאכה. עכשיו, המשמעות של עצרת זה בעצם לעצור ממלאכה, וזה הרי כתוב בסוף הפסוק, לא תעשה מלאכה. ממילא המילה עצרת מיותרת והיא מופנה לדרשה, ולכן הגזרה השווה של רבי יוחנן עדיין טובה, זה היה בסוגריים, ועד כאן המקור הראשון לגבי מניין שאפשר להשלים את שלמי חגיגה של סוכות גם בשמיני עצרת. המקור השני זה מברייתא, שמביא הפסוק בויקרא מ"ג, שמדבר על קורבן חגיגה, כתוב וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו, והיא אומרת שמצד אחד, כיוון שכתוב וחגותם אותו, זה מצמצם, וזה אומר שבאופן בסיסי מקריבים רק ביום הראשון, אבל מזה שמיד אחרי זה כתוב שבעת ימים, משם לומדים את ההשלמה, שאם הוא לא הקריב בראשון, הוא מקריב למשך כל השבעה, ומזה שבסוף כתוב בחודש השביעי, מכאן לומדת הברייתא את מה שחיפשנו, שאת ההשלמה עושים בכל חגי החודש מסוכות והלאה, כלומר לא רק בשבעת ימי הסוכות, אלא גם בשמיני עצרת. אז זה המקור שגם משלימים בשמיני עצרת. בסוגריים רק נשלים את הברייתא, אולי לפי זה אפשר להשלים גם אחרי שמיני עצרת. אז כאן עוד פעם יש את המילה אותו בסוף הפסוק, שגם מצמצם שזה רק בחגים ולא בימי חול. בכל אופן, זה המקור השני מהמילים בחודש השביעי שמשלימים בכל חגי החודש, כלומר בשמיני עצרת. ועד כאן הסעיף הראשון, מניין שאפשר להשלים את שלמי חגיגה לא רק בשבעת ימי הסוכות, אלא גם בשמיני עצרת. רבי יוחנן למד את זה גזרה שווה מפסח, הברייתא למדה את זה מהמילים בחודש השביעי. הסעיף השני זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה לגבי האופי של ההשלמה. וזה מחלוקת בין רבי יוחנן לרבי יושעיה שכבר ראינו בבית עמוד א', שרבי יוחנן אומר ששאר הימים הם תשלומים ליום הראשון, רבי יושעיה אומר שהם תשלומים זה לזה. כלומר, לפי רבי יוחנן, היום הראשון הוא היום הבסיסי, שבאמת עקרונית רק בו חייבים. אם הוא לא הקריב ביום הראשון, אז הוא משלים ביום אחר, אבל כשהוא משלים, זה השלמה ליום הראשון. זה לפי רבי יוחנן. רבי יושעי לעומת זאת אומר שהם לא תשלומים ליום הראשון, אלא הם תשלומים זה לזה, כלומר שכבר מראש יש לו חיוב בכל אחד מהימים להקריב את הקורבן, אלא שברגע שהוא הקריב באחד מהימים, אז בשאר הימים הוא כבר לא צריך. אז אותו יום בעצם הוא תשלום לשאר הימים. עדיף שזה יהיה ביום הראשון, אבל אם הוא לא עשה בראשון, הוא עושה בשני או בשלישי, וכשהוא עושה את זה, זה לא השלמה ליום הראשון, אלא הוא מקיים את המצווה של אותו יום. יש חיוב בכל אחד מהימים, רק שהוא עושה את זה רק באחד מהימים, ביום שהוא יבחר. זו המחלוקת. עוד פעם, לפי רבי יוחנן זה תשלומים ליום הראשון, לפי רבי יושעיה, כל אחד עומד בפני עצמו. ומה הנפקמינה? גם את זה ראינו בדף ב', זה לגבי אדם שביום הראשון היה חיגר, ואז ממנו הוא לא יכול לעלות לרגל והוא פטור, ואז ביום השני הוא נתפשט, כלומר הוא עברי. והשאלה היא, האם עכשיו שהוא כן יכול לעלות, הוא בריא, האם הוא צריך לעלות בשאר הימים ולהביא את הקורבן? אז זו המחלוקת. לפי רבי יוחנן, הוא פטור, כי הרי ביום הראשון הוא היה פטור, ושאר הימים הם רק השלמה ליום הראשון, אז אם ביום הראשון הוא היה פטור, אז אין לו את מה להשלים. אז לכן הוא פטור גם בשאר הימים. לעומת זאת לרבי יושעיה, החיוב בכל יום עומד בפני עצמו, אז אפילו שהוא היה פטור ביום הראשון, עדיין יש לו חיוב עצמאי ביום השני, השלישי וכולי, והוא חייב להביא. זו הנפקמינה, את כל זה בעצם כבר ראינו בדף ב', אבל עכשיו נראה משהו שלא ראינו. וזו קושייה על רבי יוחנן מרבי יוחנן. כלומר, ממשהו אחר שרבי יוחנן אמר, וזה לקוח מדיון בין חזקיה לרבי יוחנן, לגבי מקרה שבגמרה קצת קשה להבין על מה הוא מדבר, רש"י ורוב הראשונים הולכים בכיוון אחד, אנחנו כאן נלך לפי השפת אמת, וכנראה המאירי ואולי הרמב״ם שולחים בכיוון אחר. אבל לפני זה בואו נקרא מה כתוב בגמרה, ואז אסביר את מה שהשפת אמת מסביר על זה. אז מה שכתוב זה שחזקיה אומר, נטמע ביום מביא, בלילה אינו מביא, ואילו רבי יוחנן אומר שגם בלילה מביא. זה מה שכתוב, רש"י ורוב הראשונים מפרשים ששם מדובר לגבי נזיר, לא לגבי קורבן חגיגה, לעומת זאת שפת אמת והמאירי ועוד, מפרשים שהנושא שם זה ממש הנושא שלנו, של קורבן חגיגה, וזה מקרה מאוד דומה למקרה שעליו דיברנו לגבי חיגר, עם שינוי קטן. כלומר, עוד פעם, המקרה של חיגר זה שהוא היה חיגר ביום הראשון, ואז הוא עברי ביום השני, שאמרנו שלפי רבי יוחנן הוא לא מביא, כי שאר הימים הם השלמה ליום הראשון, וביום הראשון הוא היה פטור, אז אין לו את מה להשלים. זה מה שהוא אמר אצלנו כאן לגבי חיגר. שם מדובר במקרה דומה, רק במקום לדבר על חיגר, נדבר על תמה. כלומר, הוא היה תמה ביום הראשון, אז הוא לא יכל להביא, ובערב הוא טבל, וביום השני הוא כבר טהור, אז שם זה תלוי מתי הוא נטמע. אם הוא נטמע במהלך היום הראשון, כלומר בבוקר הוא היה טהור, ואז בעשר בבוקר הוא בטעות נטמע, לפני שהוא הספיק להביא את השלמים, אז כולם אומרים שהוא מביא ביום השני, כי כבר בבוקר הוא התחייב בקורבן, אז ודאי שהוא צריך להשלים אותו ביום השני. זה גם חזקיה מסכים. מה שהם נחלקו שם זה אם הוא נטמע בלילה, כלומר, אחרי שנכנס החג, אבל לפני הבוקר, שבזה חזקיה אומר, לכאורה כמו רבי יוחנן אצלנו, שכיוון שמתחילת הבוקר הוא כבר היה תמה, אז בשום שלב הוא לא התחייב בקורבן במהלך כל היום הראשון, ממילא אין עוד מה להשלים, והוא פטור, כי הוא סובר כמו רבי יוחנן, שכל הימים רק השלמה ליום הראשון, אז אם בראשון הוא היה תמה ופטור, אז גם בשאר הוא פטור. זה חזקיה שם, וזה מעולה לרבי יוחנן. הבעיה היא שרבי יוחנן עצמו שם חולק על זה, ודווקא שם הוא אומר שאפילו שהוא היה תמה כבר מהלילה, בכל זאת, ביום השני הוא כן משלים את הקורבן. וזו הקושייה על רבי יוחנן. עוד פעם, למה כשהוא חיגר ביום הראשון, אומר רבי יוחנן שהוא לא משלים ביום השני, ולעומת זאת, כשהוא תמה לאורך כל היום הראשון, אז ביום השני הוא כן משלים. זו הקושייה. עוד פעם אחת, למה כשהוא חיגר כל היום הראשון, רבי יוחנן אמר שהוא לא משלים, ואילו כשהוא תמה כל היום הראשון, הוא אמר שהוא משלים. זו הקושייה, ולזה יש לנו שתי תשובות. אחת של רב ירמיה, אחת של רב פאפה, ונאמר אותם קודם בקצרה, ואז אסביר. התשובה של רב ירמיה זה אל תשווה בין חיגר לבין תמה, התשובה של רב פאפה זה אין לי בעיה, אתה יכול להשוות בין חיגר לתמה, אבל תבדוק מתי זה קרה להם. זה התשובות בקצרה, עכשיו נפרט. אז שוב, התשובה של רב ירמיה זה אל תשווה בין חיגר לבין תמה. כלומר, חיגר הוא מבחינת הקורבן הזה כאילו לא קיים, אין לו שום חיוב, וממילא כיוון שהוא היה פטור לגמרי כל היום הראשון, אז אחרי זה ביום השני, אפילו שהוא עברי, אין לו את מה להשלים, הוא היה פטור, זה חיגר. לעומת זאת, אדם שהוא תמה, זה לא עד כדי כך, כלומר, נכון שכרגע הוא תמה והוא לא יכול להקריב, אבל החיוב העקרוני קיים גם אצלו, וברגע שהוא יוכל להשלים, הוא צריך להשלים. זה ההבדל בין חיגר לבין תומה, והגמרא מוכיחה את ההבדל הזה מעצם המציאות של פסח שני, כלומר, שמי שהתמה בפסח ראשון, זה לא שאין לו חיוב פסח בכלל, יש לו חיוב פסח ופשוט הוא משלים אותו בפסח שני. זה ההבדל בין חיגר לתומה. אבל רב פאפה דוחה את זה באופן חלקי, והוא אומר, ההוכחה שלך מפסח שני היא בעצם תלויה במחלוקת. יש מחלוקת בפסחים צדי ג' איך מתייחסים לפסח שני. לפי רבי נתן, פסח שני זה באמת תשלומים לפסח הראשון, ואז זה באמת מוכיח את מה שאמרנו. אבל לפי רבי שם, פסח שני זה לא תשלומים לראשון, אלא זה רגל בפני עצמו. נפקמינה שם זה למשל, אם מישהו היה עוד לא בר מצווה בפסח ראשון, ואז הוא נהיה בר מצווה בפסח שני, שאם זה תשלומים אז אין לו את מה להשלים, כי הוא היה קטן. אם זה רגל בפני עצמו, אז הוא כן יעשה פסח שני. בכל אופן, לפי הדעה השנייה שזה לא תשלומים, אז כבר אין לך ראייה להבדל הזה בין חיגר לבין תומה, וזה מוביל אותנו לתשובה השנייה, שזו התשובה של הרב פאפה. רק נזכיר עוד פעם, תשובה שנייה למה? לקושיה על רבי יוחנן, למה בחיגר ביום הראשון הוא אמר שהוא לא משלים ביום השני, ואילו בתמה ביום הראשון הוא אמר שהוא משלים ביום השביעי. אז התשובה הראשונה הייתה, אל תשווה בין חיגר לבין תמה. התשובה השנייה היא של רב פאפה, שהוא אומר שדווקא כן אפשר להשוות בין חיגר לבין תמה. אין שום הבדל, באמת שניהם, תוך כדי שהם חיגרים, תמאים, אין להם שום חיוב של קורבן. אז למה בכל זאת יש הבדל? ההבדל הוא מתי הדבר הזה קרה. כלומר, במקרה של החיגר, אנחנו מדברים על אדם כזה שלא נהיה חיגר אחרי כניסת החג פתאום באמצע הלילה, אלא הוא היה חיגר עוד מלפני החג, כך שלא היה שום שלב ביום הראשון של החג שהוא לא היה חיגר, וממילא הוא היה פטור לחלוטין ואין את מה להשלים. זה במקרה של חיגר. לעומת זאת, במקרה של תמה, הרי רבי יוחנן דיבר לא על אדם שנטמא לפני החג, אלא שהוא נטמא בלילה, כלומר אחרי כניסת החג, כך שבכניסת החג ולמשך איזשהו זמן, נניח שעה, שעתיים, הוא לא היה תמה, ורק פתאום בתשע בערב הוא נטמא. וממילא, כיוון שכן היה לו איזשהו זמן שהוא לא היה תמה, אז חל עליו החיוב. אחרי זה הוא נהיה תמה ולכן הוא לא יכל להקריב, אבל כיוון שהחיוב כבר חל עליו בזמן שהוא עוד לא היה תמה, אז את זה הוא צריך להשלים ביום השני. עכשיו תשאלו, רגע, איך יכול להיות שחל עליו חיוב בלילה? הרי הלילה זה לא זמן קורבן. אלה שסובר רבי יוחנן, דווקא לילה זה כן זמן קורבן. כלומר, לא שמקריבים בלילה, זה ודאי שלא, אבל זה איזושהי בעיה צדדית. כלומר, מבחינה עקרונית, יש חיוב של הקורבן גם בלילה. זה נקרא בגמרא לילה אינו מחוסר זמן. זה לא שעוד לא הגיע הזמן, הגיע הזמן, אלא פשוט לא מקריבים בלילה, לכן הוא צריך לחכות ביום. וממילא, כיוון שגם הלילה זה עקרונית זמן של הקורבן, והוא עוד לא היה תמה בתחילת הלילה, אז זה נחשב שהוא כבר התחייב, ולכן יש לו את מה להשלים. זה רבי יוחנן. חזקיה לפי זה סובר שם שהלילה לאו זמן קורבן, וזה נחשב שעוד לא התחייב, כי אין שום חיוב של קורבן בלילה, ולכן אין לו את מה להשלים. אז זה היה התירוץ השני. עוד פעם, שאין הבדל בין חיגר לבין תמה, אלא הכל תלוי מתי זה קרה. אם זה קרה עוד מלפני החג, אז לא היה שום שלב במהלך היממה הראשונה, גם לא בלילה, שהוא היה חייב, אז אין עוד מה להשלים, ולכן הוא לא משלים, וזה המקרה של חיגר. לעומת זאת, אם זה קרה בלילה, אז בכניסת החג, בתחילת הלילה, הוא כן היה חייב, רק שאי אפשר להקריב אז, אבל עקרונית הוא היה חייב, אז יש לו את מה להשלים, והוא משלים. זה התירוץ של רב פאפה. גם על זה יהיה לנו קושייה, ונתרץ אותה, ובזה נסיים את עיקר השיעור. הקושייה על זה זה מזהב. אדם שראה שלוש ראיות של זיווה, אז בשביל להיטהר הוא צריך לחכות שבעה נקיים, כלומר שבעה ימים שבהם הוא לא יראה שום ראייה של זהב, ואז במהלך היום השביעי הוא טובל, בערב הוא נהיה טהור, וביום השמיני הוא צריך להביא קורבן. עכשיו, אם מתישהו במהלך השבעה ימים הוא נטמא עוד פעם, אז הוא מתחיל את כל הספירה מחדש, ובסוף, כשהוא יצליח סוף סוף להיטהר, ביום השמיני הוא יביא קורבן אחד על הכל. הכל נחשב חלק מאותו תהליך של טומאה וטהרה. אבל אם הוא כבר עבר את שבעת הנקיים והוא הגיע לבוקר של היום השמיני ולפני שהוא הספיק להביא את הקורבן הוא עוד פעם ראה, אז כמובן הוא לא יכול כבר להביא את הקורבן כי הוא תמה, הוא צריך לחכות עוד שבעה נקיים ואז עוד פעם ביום השמיני להביא קורבן. אבל הדין הוא שהשמונה ימים הנוספים האלו הם נפרדים מהשמונה ימים הראשונים. כלומר, בסוף, כשהוא סוף סוף יתהר, הוא לא הביא רק קורבן אחד על הכל, אלא הביא שני קורבנות. קורבן אחד על התהליך הראשון שהוא עבר, שבעה ימים והיום השמיני, ואז עוד קורבן על התהליך השני שהוא עבר. שבעה ימים והיום השמיני. ולמה? הרי הוא נטמא עוד פעם לפני שהוא הספיק להביא את הקורבן הראשון, אז למה לא אומרים שפשוט הכל יהיה תהליך אחד ארוך ובסוף קורבן אחד על הכל? כי ברגע שהוא הגיע ליום השמיני בפעם הראשונה, אז בבוקר של אותו יום הוא כבר התחייב בקורבן, זה כבר חוב אחד. ואז ממילא כשהוא נטמא עוד פעם, אפילו שהוא עוד להביא את הקורבן, בכל זאת זה כבר מתחיל תהליך חדש, ולכן בסוף הוא צריך להביא כאמור שני קורבנות. עד כאן עוד לא הגענו לקושייה, בינתיים זה סוג של הקדמה. עכשיו אנחנו מתקרבים לקושייה, וזה מה קורה אם ביום השמיני, שאמרנו שהוא ראה עוד פעם, הוא לא ראה את זה בבוקר של היום השמיני, אלא בלילה, כלומר בלילה שבין היום השביעי ליום השמיני. אז לגבי זה אומר רבי יוחנן, דין לכאורה מאוד פשוט, שכיוון שלילה זה לא זמן קורבן, אז הוא עוד לא התחייב בקורבן הראשון, ולכן כשהוא נטמא, אז זה לא שעכשיו הוא מתחיל תהליך חדש, אלא זה הכל רצף אחד ארוך, ובסוף הוא יצטרך להביא רק קורבן אחד, כי כאמור, כשהוא ראה, עוד לא הגיע הבוקר, הוא עוד לא התחייב בקורבן. קורבן לתהליך הראשון. זה מה שהוא אומר שם, אלא אם כן הוא ראה רק ראייה אחת בלילה ועוד שתי ראיות בבוקר, אז זה נחשב שהוא ראה בבוקר. אבל אם הוא ראה שתי ראיות או שלוש ראיות בלילה, אז כאמור זה נחשב שהוא נטמע עוד לפני זמן הקורבן, כלומר לפני הבוקר, ולכן הוא עוד לא התחייב בקורבן, והוא יביא בסוף קורבן אחד על הכל. זה רבי יוחנן שם, מאוד מובן. הבעיה היא שזה לא מסתדר עם רבי יוחנן אצלנו, איך שרב פאפה הסביר אותו. כי אצלנו רב פאפה אמר שלפי רבי יוחנן הלילה כן נחשב זמן הקורבן, ולכן אם הוא נטמע מתישהו במהלך הלילה יש לו קורבן חגיגה להשלים, כי זה נחשב שהוא כבר התחייב, ואילו שם לגבי זב, הוא אמר שהלילה לא נחשב זמן הקורבן, ולכן אם הוא נטמע בלילה זה קוטע לו הכל וזה לא נחשב שהוא כבר התחייב. איך זה מסתדר? עונה הגמרא, זה לא מסתדר. באמת זה שני דעות שונות, ורבי יוחנן אצלנו זה רבי יוחנן האמיתי, כמו שרב פאפה אמר, שהלילה כן נחשב זמן הקורבן, ומה ששם לגבי זב רבי יוחנן אמר אחרת, הוא לא אמר את זה לשיטתו, הוא רק אמר את זה לדעת מי שסובר ככה. כלומר, אומר, אני לא סובר ככה, אבל מי שסובר שלילה לא נחשב זמן קורבן, אז תדעו לכם שאם הוא ראה ראיות בלילה, אז זה נחשב שהוא עוד לא הגיע זמן לקורבן, ולכן זה לא נחשב שהוא כבר התחייב בקורבן, אלא זה הכל רצף אחד של תומה, ובסוף הוא יביא קורבן אחד. זה התירוץ. עכשיו תשאלו, אז מה רבי יוחנן רצה לומר בזה? כלומר, אם הוא רוצה לומר מה דעתו, אז זה חידוש. עכשיו אנחנו יודעים מה דעתו, אבל אם הוא פשוט אומר, אז דין היפותטי, למי שסובר כך, אז דין הוא כך, מה החידוש? אומרת הגמרא, החידוש הוא לגבי מספר הראיות. שהוא אמר שהולכים לפי רוב הראיות מתוך השלוש. כלומר, שאם שתי ראיות היו בלילה ואחת ביום, זה נחשב שזה היה בלילה והוא עוד לא התחייב בקורבן, אבל אם רק ראייה אחת הייתה בלילה ושתיים היו ביום, זה כבר נחשב שהוא עוד לא נטמע בלילה, אלא רק ביום, והוא כבר התחייב מיד בבוקר עוד לפני אותם שתי ראיות בקורבן, כי ראייה אחת זה נחשב קרי, זה לא נחשב זיווה עדיין, אנחנו מתעלמים ממנה, זה החידוש. אגב, רב שישה חולק על זה ואומר שבמקרה הזה, זה כן נחשב שהוא ראה כבר בלילה, כי הראייה הראשונה הייתה בלילה, בכל אופן זה החידוש שלו שם, ועד כאן לגבי התירוץ של רב פאפה לקושייה על רבי יוחנן, ובזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', ועד כאן החלק הראשון והמסובך יותר של השיעור. נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור בקצרה, ונעבור עכשיו לחלק השני. החלק השני זה לגבי המשך המשנה. המשנה אמרה שכאמור, אם לא עשית את שלמי חגיגה ביום הראשון, אז תעשה ביום השני, ביום השלישי וכו'. אם לא עשית בכל החג וגם לא בשמיני עצרת, אז על זה נאמר בקהלת, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. ולגבי זה נראה עכשיו דיונים בשני סעיפים, זה מאוד פשוט. סעיף ראשון זה שמקשה בר היי להילל, למה כתוב בפסוק וחסרון לא יוכל להימנות? לכאורה צריך לכתוב וחסרון לא יוכל להימלות, כלומר ממלאים חסרון, לא ממנים חסרון, אלא הסביר הילל שזה בא לרמוז על עוד מקרה שגם אותו אם אדם פספס הוא לא יוכל להשלים, וזה שנמנו חבריו לדבר המצווה ולא נמנע עמהם, לכן כתוב להימנות. ולמה הוא לא יכול להשלים את זה? כי נכון שהוא יכול לעשות את המצווה הזאת לבד או עם חבורה אחרת, אבל אם החבורה הזאת שלחה ביום הספציפי הזה, זה כבר לא יחזור לעולם, וככה גם אומרת הברייתא. ואגב, היא גם מביאה עוד דוגמה למעוות לא יוכל לתקון, וזה מי שפספס את זמן קריאת שמע או תפילה, זה היה עיקר הסעיף הראשון. בסוגריים, הגמרא מביאה עוד שני דברים על בר היי, דבר אחד זה עוד שאלה שהוא שאל את הלל לגבי הפסוק במלאכי, ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, הוא שאל, הרי לכאורה הפסוק פשוט חוזר על עצמו, צדיק מול רשע, עובד אלוקים מול מי שלא עובד אלוקים, למה יש כפילות? והסביר הלל שזה לא כפילות, אלא החצי השני של הפסוק לא משווה בין צדיק לרשע, אלא בין צדיק לצדיק, שגם בין צדיקים אפשר להבחין בין מי שהוא יותר עובד אלוקים למי שהוא פחות, והדוגמה שהוא מביא לזה זה בין מי שחוזר ללימוד של לא 100 פעמים, שזה קל, לבין מי שחוזר 101, שזה כבר עבודת השם רצינית, כי ה-101 זה ממש קשה, וגם מביאים דוגמה לזה מזה שאפשר לסחור חמור ל-10 פרסאות בזוז אחד, אבל לזכור אותו למרחק של 11 פרסאות, אז אפילו שזה רק עוד פרסה אחת, זה כבר מוסיף פי 2 מהמחיר. זה היה דבר אחד בסוגריים לגבי בר היי. דבר שני זה שבר היי אמר בשם אליהו נביא, לגבי הפסוק בישעיהו, הנה צרפתיך ולא בחשף, בחרתיך בחור עוני, שהשם צירף אותנו, כלומר זיקק את עם ישראל על ידי עניות, שזה דווקא גורם לנו להרגיש תלויים להשם, להתקרב אליו. עד כאן בסוגריים לגבי בר היי, וזה היה הסעיף הראשון לגבי מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות, למה כתוב להימנות ולא להימלות. הסעיף השני זה 10 שורות לפני סוף עמוד ב', וזה שהמשנה בסוף הביאה עוד שתי דוגמאות למעוות לא יוכל לתקון. רבי שמעון בן מנסיה הביא דוגמה של מי שבא על הערווה והוליד ממנה ממזר, שזה חטא שאי אפשר לתקן אותו, כי לחטא יש תוצאה ממשית של ילד ממזר חי. ודבר שני, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שמעוות לא יוכל לתקון, זה תלמיד חכם שפרש מן התורה. ולמה הוא מפרש ככה? כי הוא אומר שמה מתקנים? דבר שפעם היה מתוקן, ואז הוא נשבר, התוות, ואז מתקנים אותו. לכן הוא אומר שכוונה היא לתלמיד חכם, כלומר שהוא פעם היה מתוקן, ואז הוא התאבט, התרחק, ועל זה נאמר, לא יוכל לתקון. אלה שני הדברים מהמשנה, ועכשיו לגבי כל אחד מהם נראה דיון קצר. אז לגבי רבי שמעון בן מנסיה, שאמר את זה על מי שבא על הערווה והוליד ממזר, הגמרא מקשה מברייתא שבה הוא עצמו אמר, שגם אם הוא לא הוליד ממזר, עצם זה שהוא בא על הערווה ואסר אותה על בעלה, כבר על זה אין לו תקנה. אז למה אצלנו הוא אמר שזה דווקא אם הוליד ממזר? עונה הגמרא, פשוט מאוד. כי שם מדובר שהוא בא על אישה נשואה מרצון, או אם יש את כהן, אז אפילו באונס, ובזה הוא אסר אותה על בעלה, שזה מעוות לא יוכל לתקון. אצלנו לעומת זאת מדובר בצורה כזאת שהוא לא אסר אותה על בעלה, כי או שמדובר בפנויה, למשל שהוא בעל אחותו הפנויה, או שמדובר אמנם בנשואה, אבל באונס, והיא לא אשת כהן, כך שהוא לא אסר אותה על בעלה, כי או שאין לה בעל או שהוא לא אסר, וכיוון שהוא לא אסר אותה, אז רק אם נולד ילד ממזר, אז זה נחשב מעוות לא יוכל לתקון. זה לגבי רבי שמעון בן מנסיה. הדבר השני זה הרבי שמעון בר יוחאי, שכאמור אמר את זה לגבי תלמיד חכם שפורש מן התורה. אז הגמרא בשורה השלישית בדף הבא מביאה אגב זה דרשה לפסוק וליוצא ולבא אין שלום בזכריה ח', שזה גם כן לגבי מי שמתרחק מהתורה, אבל מתרחק מהתורה זה לא רק מי שממש מתרחק, אלא גם מי שיורד ברמה של הלימוד שלו. כלומר, שבהתחלה הוא היה לומד הלכה, כלומר גם משנה וגם גמרא, ואז הוא מחליט ללמוד רק מקרא, או למשל שהוא היה לומד תלמוד והוא מחליט ללמוד רק משנה, או שהוא היה לומד ש"ס אחד, למשל ירושלמי, והוא עובר דווקא לבבלי, או להפך לפי התוספות, גם זה נקרא שהוא מתרחק מהלימוד, ועל זה כאמור נאמר, וליוצא ולבא אין שלום. וזה היה החלק השני של המשנה לגבי מעוות לא יוכל לתקון וחסכון לא יוכל להימנות, ובזה גם למשנה בדף הבא, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה שמדברת על זמני הקרבת של מאה חגיגה, וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו במשנה שהיום הבסיסי להקריב שלמי חגיגה זה ביום הראשון, אם הוא לא עשה את זה אז הוא משלים בשאר הימים, אפילו בשמיני עצרת, ואת הגמרא חילקנו לשני סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שני מקורות לזה שאפשר להשלים בשמיני עצרת, מקור אחד של רבי יוחנן גזירה שווה מזה שאפשר להשלים בשביעי של פסח, שבשניהם כתוב עצרת, מקור שני זה ברייתא מזה שמשלימים בחודש השביעי, כלומר בכל הימים של חג של החודש השביעי כולל שמיני עצרת. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו מחלוקת בין רבי יוחנן לרבי יושעיה לגבי האופי של ימי השלמה, שלפי רבי יוחנן כל הימים הם בעצם השלמה ליום הראשון, לפי רבי יושעיה כל יום עומד בפני עצמו, כשהנפקמינה זה מישהו שביום הראשון היה פטור, כי הוא היה חיגר, ואילו אחרי זה ביום השני הוא התרפא, שלפי רבי יוחנן הוא עדיין פטור, כי אין לו את מה להשלים, כי ביום הראשון הוא היה פטור, לפי רבי יושעיה הוא חייב, כי כאמור כל יום עומד בפני עצמו. זו הנפקמינה, ואז הבאנו קושייה על רבי יוחנן. למה כאן לגבי חיגר? הוא אומר שאם הוא חיגר לאורך כל היום הראשון הוא פטור ביום השני, ואילו במקום אחר לגבי תמה ביום הראשון הוא אמר שהוא חייב ביום השני כשהוא ניתר. ולגבי זה ראינו שתי תשובות. רבי ירמיה אמר, אל תשווה בין חיגר לבין תמה, חיגר הוא לגמרי מחוץ לקורבן, תמה הוא לא יכול להקריב, אבל עקרונית יש עליו חיוב, כמו שאנחנו רואים שמי שתמה בפסח ראשון יש עליו חיוב להשלים בפסח שני. זאת תשובה ראשונה. אבל אומר רב פאפה, זה נכון רק אם פסח שני זה באמת השלמה ליום הראשון, אבל לפי רבי זה לא השלמה אלא זה רגל בפני עצמו. לכן רב פאפה מביא באמת תשובה שנייה, והוא אומר אפשר להשוות בין חיגר לבין תמה, שניהם לחלוטין לא חייבים בקורבן, אלא הבדל הוא מתי זה קרה להם. במקרה של חיגר זה קרה עוד מלפני כניסת החג, אז לא היה לו שום רגע שבו הוא חייב, ולכן באמת אין לו את מה להשלים. לעומת זאת במקרה של תומה הוא נטמע אחרי כניסת החג במהלך הלילה, כך שבשעות הראשונות של הלילה הוא עוד לא היה תמה, ואז הוא התחייב כבר בקורבן, כי אמנם לא מקריבים בפועל בלילה, אבל לילה אינו מחוסר זמן, כלומר זה כן עכשיו זמן הקורבן, ולכן כן, כיוון שהוא כבר התחייב, אז הוא כן צריך להשלים את זה ביום השני. זה היה התירוץ השני. הקשנו על זה מזהב שמנסה להיטהר, ואז פתאום בלילה שבין השביעי לשמיני שלו, הוא ראה עוד פעם זיווה, שלפי רבי יוחנן זה לא נחשב שהוא כבר התחייב בקורבן של היום השמיני, ולכן בסוף הוא יביא קורבן אחד על כל העסק, ולא שני קורבנות. אז הנה שם אתה רואה שהלילה לא נחשב חלק מזמן הקורבן, וענינו, נכון, שם באמת זה לא נחשב, אבל זה לא רבי יוחנן אמר את זה לשיטתו, אלא הוא אמר את זה רק לפי מי שסובר כך, והסברנו מה החידוש שלו שם שהוא הולך לפי רוב הראיות, כלומר אם שתי ראיות היו בלילה ורק אחת אחרי זה ביום, זה נחשב שהוא ראה כבר בלילה, ולהפך אם ראייה אחת הייתה בלילה ושתי ראיות היו ביום, זה נחשב שהוא ראה ביום, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו לסיפה של המשנה, וזה שמי שפספס לגמרי ולא השלים את שלמי חגיגה, על זה נאמר, מעוות ליוכל לתקון וחסרון ליוכל להימנות. ולגבי זה ראינו שני סעיפים. סעיף ראשון מקשה ברהי היי להילל למה כתוב להימנות ולא להימלות, והילל עונה שזה מרמז גם על מי שנמנו חבריו לדבר מצווה ולא נמנע עמהם. ואגב, זה ראינו עוד שאלה שהוא שאל את הילל וגם עוד אמירה שלו בשם אליהו הנביא. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, במשנה ראינו עוד שתי דוגמאות למעוות ליוכל לתקון, וזה רבי שמעון בן מנסי אמר לגבי מי שבא על הערווה והוליד ממנה ממזר, ושאלנו הרי בברייתא הוא אמר שגם אם הוא לא הוליד ממזר, עצם זה שהוא אסר אותה על בעלה זה גם לא יכול לתקן, ועדינו נכון, שני דברים נכונים, כלומר אם דובר שהוא אסר אותה על בעלה כי נשואה וזה לא היה באונס, או שהיא אשת כהן וזה היה באונס, זה אי אפשר לתקן, וגם אם הוא לא אסר אותה על בעלה, או כי לא נשואה, או כי זה היה באונס ולא אשת כהן, אז רק אם הוא נולד ממזר, אז אי אפשר לתקן. זה היה לגבי רבי שמעון בן מנסיה. אחרי זה רשפי אמר במשנה שמעוות ליוכל לתקון רומז לתלמיד חכם שפעם היה מתוקן, היה תלמיד חכם, ואז הוא התעוות, כלומר עזב את התורה, זה מעוות ליוכל לתקון. ואגב, זה ראינו שגם מי שרק מוריד מדרגת הלימוד שלו, גם זה נחשב שהוא מתרחק מהלימוד ונאמר עליו וליוצא ולבא אין שלום, כל טוב.